ברכה, ספר שמונה פרקים לרמב״ם, פרק שמיני. במהדורת מוסד הרב קוק, אנחנו בעמוד רשביו. אנחנו מדברים על השאלה האם מי שהאדם יתחתן איתו או אם הוא יהיה עשיר או לא, האם הדברים האלה נקבעים על ידי גזרה מן השמיים או לא. אז דעת הרמב״ם היא מאוד ברורה. הרמב״ם לימד אותנו, כבר בשבוע שעבר עסקנו בזה, שאין שום גזרה שאומרת לאדם עם מי הוא יתחתן. הזיווג תלוי בזכותו של האדם. כמו כן גם לגבי הממון. הממון תלוי בהשתדלותו של האדם. כן, בואו נראה. הוא אומר כך, כי זאת האישה אשר לקחה בכתובה וקידושין והיא קשרה לו. ולקחה לו לפריה וריביה והיא מצווה. והשם יתברך לו יגזור בעשיית המצווה. ואם יהיה בנישואין איסור, היא עבירה. והשם לו יגזור בעשיית העבירה. כלומר, מאחר והנישואין הן או מצווה או עבירה, אם כן, לא ייתכן לומר שהקדוש ברוך הוא קבע מראש עם מי אני אתחתן. מובן? כן. מה? האם הבת קול זה לא מה? הרמב״ם אומר שאין שום גזרה שקובעת לאדם עם מי הוא יתחתן. שהרי להתחתן זה או מצווה או עבירה. אם היא קשרה לו, אז זה מצווה. אם היא אסורה לו, זה עבירה. אדם לא יכול להגיד, למשל, אני מתחתן עם אחותי, אבל זה מן הסתם בסדר, כי כך נגזר בשמיים. נכון? מסקנה, הכל בידי האדם בנושא הזה. נכון? עסקנו בזה כבר שבוע שעבר, נדמה לי. עסקנו בשאלה, כיצד יובן המאמר, שאליו את מתכוונת, עם מסכת סוטה, ששם כתוב, 40 יום לפני יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני, נכון? זאת אומרת, מה זה בת פלוני לפלוני? בת פלוני מתאימה לפלוני. עכשיו, אם הם התחתנו או לא התחתנו, בעיה שלהם. זה לא משנה איך תגיד את זה, או התאמה או שייכות, אבל אם זה אומר שהם התחתנו, לא. יכול להיות שמתאימים, שמשייכים, איך שלא תקרא לזה. קודם כל, זה נפקא מינה, למה אומרים את זה? כי זה אמת. עכשיו, לפעמים זה ממש יכול להתאים, ממש בול. יש רק בעיה אחת. הוא נולד במאה ה-14, והיא נולדה במאה ה-17. אז הם ממש מתאימים. אבל הם לא באותו זמן. כלומר, אפשר לומר, הצינורות של הורדת הנשמות לעולם הזה הם לא לגמרי מסודרים. מה אתה אומר? אני אומר מה שהרמב״ם אומר. עכשיו, יש פה בעיה בגמרא. הגמרא בעצמה מקשה על המאמר הזה, והיא אומרת, הרי כתוב שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז אם זה קשה, אז איפה בת קול שאמרה בת פלוני לפלוני? אז איפה בת קול שאמרה בת פלוני לפלוני, אם זה קשה כקריאת ים סוף? ואז הגמרא עונה תשובה שבאופן שטחי קשה מאוד להבין אותה. זאת אומרת, בזיווג ראשון, בזיווג שני. אז מה זה ראשון ושני? אם נאמר ראשון ושני בזמן, אז זה אומר שתמיד הניסויים הראשונים זה הולך בקלות, ותמיד השניים זה בקושי. זה לא תמיד כך. לפעמים האדם מתחתן בזיווג פעם ראשונה, ודווקא זה מאוד קשה, זיווגו קשה. אחר כך מתגרש, מתאלמן, ודווקא הזיווג השני הוא בסדר. לכן קשה לומר שזאת הכוונה של הגמרא. אלא ברור שהגמרא מתכוונת למשהו אחר לגמרי, והוא בתיאור של סדרי התאמת הנשמות. יש נשמות שכדי לזווג ביניהם זה קשה כקריאת ים סוף, וזה נשמות של זיווג שני, ויש נשמות של זיווג ראשון. זאת אומרת שהם שני חלקים של אותה נשמה מקורית. זה נקרא זיווג ראשון. וזה בכלל לא קשור לשאלה מה קדם למה בזמן וכדומה. למשל, זיווג ראשון של דוד המלך, מי זה היה? בת שבע. שהיא לא הייתה אשתו הראשונה. היו הרבה נשים לפני כן. אבל זיווג ראשון, כלומר מבחינת ההתאמה הנשמתית, זאת הייתה בת שבע שהייתה מיועדת לו מששת ימי בראשית. כך אומרים חז"ל. זאת אומרת אפשר לומר שהזיווג מבחינת זיווג ראשון הוא דבר נדיר. כן? אבל מה עם שאר הזיווגים? נקראים זיווג שני. מה זה זיווג שני? זה מתאים. זה מתאים, אבל זה לא אותה נשמה. אבל זה מתאים. כן. לא, זה אומר ההפך. כלומר, מאז חורבן בית ראשון, כך אומרים המקובלים, צינורות השפע התבלבלו בעולם, הכל שבור, הצינורות לא עובדים כמו שצריך, יש דליפות, יש עקמומיות, ולכן כמעט ואין מצב כזה ששני חלקים של אותה נשמה ממש נחלקים והם נפגשים. תראה, למשל, אצל האבות, אנחנו רואים שהאבות מקפידים לקרוא לבת זוגם אחותי. גם אברהם וגם יצחק מקפידים לכנות את האישה שלהם בשם אחותי. למה? זה הראיה שהם שני חלקים של אותה אישיות. כלומר, הם מאוחים. כן, שם איחוי. עכשיו, שמה יאמר אדם, יש לי דרך לדעת אם זה זיווג ראשון או זיווג שני. אם יש הרמוניה בבית, זה סימן שזה זיווג ראשון. ואם קשה להם להסתדר אחד עם השני, זה סימן שזה זיווג שני. לא נכון. שהרי, למשל, אברהם ושרה, שהם בוודאי זיווג ראשון, אנחנו רואים שבדברים החשובים ביותר בבית, הם חלוקים. למשל, מי יירש, אם יצחק או ישמעאל? אם צריך לנהוג במידת החסד או במידת הדין? יותר מזה, זה זוג עם עקרות שנים רבות. רק בגיל 90 היא יולדת. כלומר, דווקא מי שמסתכל בקריטריונים חיצוניים שטחיים, יאמר, זה בטוח לא הזיווג. זה זיווג שני. כך שאני אומר, שוב, אי אפשר ללמוד מן המציאות העובדתית של הזוג, כדי לדעת מהו אופי הנשמות. וזאת הסיבה שכאשר אדם מתחתן, הוא לא בודק את הנשמה. אני לא יודע אם איך הוא יכול לבדוק, אבל אני יודע שלא ככה עושים. כן? חז"ל לא נתנו הנחיות כאלה. חז"ל אמרו, צריך לבדוק אם יש לה התאמה, מבחינת הגיל, מבחינת הקומה, מבחינת הייחוס, מבחינת היכולת שלך לפרנס, וכדומה.
כל המסביב בעצם, כל החיצוניות.
הכל. אדם, אנחנו פועלים בעולם הזה לפי המסביב והחיצוניות. זה האופן שבו אנחנו עובדים. זה מעניין מאוד הדבר הזה. ותראו שכמה שחז"ל היו פרגמטיים בנושא הזה. כן? בבקשה. לא, זה בכלל לא. בדיקה לפי אסטרולוגיה זה לא בדיקה לפי נשמות. הם שואפים לזה, כן, ודאי. מה אתה אומר, הולכים לרבנים? למה צריך ללכת לרבנים? צריך ללכת לרבנים, לדעת האם למשל, למשל כהן שואל, האם היא קשרה לכהונה? זה באמת שאלה שצריך לשאול את הרב. כן? היא קשרה לכהונה או לא? או, למשל, ההורים שלי מתנגדים. האם צריך לשמוע עליהם או לא צריך לשמוע עליהם? זה שאלה שצריך לשאול רבנים, כי יש בזה הלכות. הלכות כיבוד אב ואם, הלכות יוחסין, ודאי, כן, זה צריך לשאול את הרבנים. כן? אבל מעבר לזה, לא מבין למה צריך לשאול את הרבנים. אני שואל אותך, למה צריך? אז זה לא כתוב בחז"ל הדבר הזה. כן? בסדר, זה... אני יודע. לא, כן. לא שמענו שעושים ככה, כן. יכולות להיות מספר התאמות, למה לא? וגם כמה בעלים לאותה אישה, גם זה יכול לקרות, נכון? למה לא? בבת אחת, אצל אנשים לא, אבל אצל גברים כן. אבל לא, זה, סליחה. לא, יש רק נשמה אחת שהיא זיווג ראשון. אבל אמרנו שיש זיווג שני, שיש הרבה התאמות. ברור. זה מה שדיברנו. לכן, כל המאמרים האלה של חז"ל, שאנשים בהמון משתמשים בהם כדי להגיד שנקבע מראש עם מי האדם מתחתן, פשוט השימוש הזה לא צודק. אין פה שום דטרמיניזם. זה פשוט, אנשים פשוט אומרים, הכל זיווג מהקדוש ברוך הוא. לא שמים לב שבזה הם נהיים מוסלמים על המקום. כן, מה? כן. אני לא מבין. אני בכלל לא מצליח להבין על מה אתה מדבר. אני בכלל לא מבין על מה אתה מדבר. מסיבה פשוטה, הבחירה החופשית איננה ממציאה את הנתונים. הבחירה החופשית בוחרת בין הנתונים. מה פתאום? בחירה חופשית אינה תלויה בשום נתון. בחירה חופשית זה דבר עצמאי לחלוטין. למשל, אני שואל את עצמי, האם לפנות ימינה או שמאלה? זאת שאלה שאיננה קשורה לנתון. יכול שמצד ימין יש צוק, ומצד שני יש ארץ בטוחה. עדיין יש לי היכולת ליפול מהצוק. זאת החלטה שלי. לא, זה לא משנה. הכוח של הבחירה הוא כוח עצמאי לחלוטין. והוא בודק בין הנתונים.
המינימום זה 2 והמקסימום זה 10.
נכון.
אתה כן. מוגבל בימין או שמאל. זהו. אתה מוגבל בכבר.
זה הנתון. כן. אבל הבחירה היא מוחלטת.
אם הבחירה, ברגע שאין לה מה לעבוד חוק משתי אופציות, אז היא לא מוחלטת. כי זה העבודה שיש לו מול מה.
הכוח של הבחירה הוא מוחלט. כלומר, הוא לא נולד בגלל שיש שתי אפשרויות. הוא נולד בגלל שיש לי נשמה חופשית. תבין אותי? ברוך השם. התקדם. טוב, כן.
באמת של הנשמות, בדורנו, יש נשמה אחת, אנחנו נגיד בהמון נשמות. אז יש יותר סיכוי שנשמות יהיו תפות
אלימוניות. יכול להיות. זה גם יכול להיות. לא יודע. טוב. ואם יהיה בניסוי ניסור, יעבירה ושנקל. וכן, זה אשר לגבי העושר. וזה אשר גזל ממון פלוני או גנבו ממנו. כן.
תכונתה,
האינסופיות, אבל ברגע שהיא באה מול כמה אופציות היא מוגבלת, וזהו. מה? לא, אני לא מבין מה שאתה אומר. כלומר, אנחנו תמיד בעלי נשמה חופשית לחלוטין. אנחנו נתונים במקום, זמן, אדם, מסוים. ואז בתוך מקום זמן ואדם אנחנו בוחרים בין הנתונים שלפנינו. אבל הכוח שבוחר הוא כוח חופשי אינסופי.
זה מאוד משמח את הבן אדם שהוא מבסוט באיזה שיש לו כוח חופשי אינסופי, אבל תכלס בשטח הוא מצומצם. זה שהוא יודע שהוא שייך למשהו אינסופי, זה סבבה.
אתה צודק, כלומר תכלס בשטח, כפי שאתה אומר, בלשון עממית, אם כן אנחנו מצומצמים. זה נכון.
נכון. זה לא באמת אינסופי, זה כאילו...
לא.
רוצה לחשוב
שהוא אינסופי וכן. לא, אתה מבלבל בין שני דברים. הכוח שלנו הוא אינסוף, המציאות מוגבלת. אבל המציאות זה לא המציאות הפנימית, זה המציאות של הנתונים שבתוכם אני נתון. בסדר? וכן זה אשר גזל ממון פלוני, או גנבו ממנו, או הונה אותו, וכי חשבו ונשבע עליו בשקר. אם נאמר, מה? אם נאמר שהשם יתברך גזר על זה שיגיע זה הממון לידו, ושיצא מיד זה האחר, כבר גזר בעבירה, ואין העניין כן. כן, יאמר אדם, הקדוש ברוך הוא גזר עליי שיהיה עשיר, והוא גזר על כל אלה שהפקידו את ממונם בכספת להיות עניים. ולכן אני שליח של ההשגחה העליונה לקיים את שתי הגזרות. את הגזרה שיהיה עשיר, ושהמפקידים בכספת יהיו עניים. ולכן בצדק פרצתי את הבנק, כדי לקיים את גזרתו להתברך, להתעלה. אז ברור שגם זה לא אומרים, אז מה שמכן הרמב״ם. אבל האמת היא, כי כל פעולות האדם מסורות לו ותלויות בבחירתו. בהן בלא ספק ימצאו המצוות והעבירות. כן, כי כבר ביארנו בפרק השני שמצוות התורה ועזרותיה הן בפעולות אשר לאדם בהן בחירה שיעשם או שלא יעשם. ובזה החלק מן הנפש תימצא יראת שמיים ואינה בידי שמיים, אבל נמסרה לבחירת האדם כמו שביארנו. אם כשאומרים הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, מתכוונים לבחירה החופשית. שיראת שמיים, דהיינו כל מעשה האדם, נתונים לידי האדם ולא לידי שמיים. מה? מסביר לך הרמב״ם שהביטוי יראת שמיים שחז"ל משתמשים בו, משמעותו כל מה שבבחירה. פשוט מאוד. כי הרי מה הבחירה? ברגע שיש בחירה שייך לדבר על טוב ורע. מה זה טוב ורע? מה שרצוי לפני השם, לא רצוי לפני השם. אז יראת שמיים, לקבל על עצמו את הערכים של הטוב והרע, זה מה שתלוי באדם. פשוט זה העמקה במובן, במשמעות של הביטוי יראת שמיים. בסדר? ככה הרמב״ם הבין, שיראת שמיים זה בעצם כולל את כל מעשה האדם. עדיין יש פה שאלה שנשארת אצלנו, מאיפה נולד באדם הכוח של הבחירה? זה, מה? לא שמע. טוב. זאת אומרת, זאת ש... מה?
האם התורה העניקה כוח תירה להעניק כוח למי שמסוים לצמצם בחירה חופשית של מישהו אחר? לדוגמה, אנחנו חיים עכשיו במדינת ישראל. עצם העובדה שאנחנו חיים במדינת ישראל מצמצמת את הבחירה החופשית של האזרחים הפרטיים להישמע לחוקי המדינה וכו'. האם התורה התירה את זה? זאת אומרת, לצמצם בצורה כזאת את הבחירה החופשית של הפרטים, של עם ישראל?
אני חוזר על שאלתך, כי היא חשובה בגלל שהיא בהחלט מדגימה שלא הצלחתי להסביר את דברי הרמב״ם. האם התורה, ככה אתה שואל, מתירה לצמצם את הבחירה החופשית של הזולת, כגון במדינה, שהמדינה מטילה את חוקיה, ולפי התוכן של שאלתך, עצם זה שקיימים חוקים זה מגביל את הבחירה החופשית. אז זה סימן שאני לא הצלחתי להסביר את דברי הרמב״ם. המדינה איננה יכולה להגביל את הבחירה החופשית, כי זה לא תלוי בה שיש לי בחירה חופשית. יש לי בחירה חופשית ככה כזו שהוא ברא אותי. המדינה יכולה להגביל את החופש שלי, זה משהו אחר. כלומר, היא יכולה להגביל את היכולת שלי להשתמש בבחירה החופשית. את המרחב שעליו אני אחיל את הבחירה החופשית, אבל הבחירה החופשית איננה תלויה בשום נתון חיצוני. זאת עובדה, אני חופשי תמיד, אני חופשי בעל כורחי. בסדר? אתה מבין אותי? בעקיפין זה מצמצם את האפשרויות שבהן אני בוחר, אבל זה לא מצמצם את האפשרות שלי לבחור.
אפשר לבחור או לא לבחור?
מה? מבין מה שאני אומר? אני מסביר. המדינה, המציאות, לא דווקא המדינה, כל מציאות מגבילה את מספר הדברים שביניהם אני יכול לבחור. למשל, היום אין לי כל אפשרות לבחור לעבוד לבעל. זה למה? כי אין עבודת הבעל היום. אז האפשרות הזאת נעלמה ממני. אבל יש לי אפשרויות אחרות. זאת אומרת, או אם אדם נגיד, אין אדם שאני יודע, אין לו אבא. אז אין לו אפשרות לא לכבד את אבא. כן? או אין לו אפשרות לקיים מצוות כיבוד אב ואם. כי אין לו. זאת אומרת, שהנתונים בהגדרה מצמצמים את האפשרויות שלנו שביניהם אנחנו בוחרים. אבל עצם זה שאני בוחר, הכוח הזה הוא חופשי לחלוטין, מה שלא יהיו הנתונים. ברור? לכן, טעות היא לחשוב שהמדינה מצמצמת את הבחירה החופשית. המדינה מצמצמת את החופש, כלומר את החופש המשפטי. משפטית, דבר זה אסור לי, מותר לי וכו'. כן. ניתן לך דוגמה של מדינה. בוא ניתן לך דוגמה. בוא ניתן לך דוגמה מעניינת. יש יהודי במדינת ישראל, אפילו ביקר במכון מאיר לפני כמה זמן, שמו נתן שרנסקי. שמעת עליו? כן. האיש הזה היה בשלב מסוים בחיים שלו אסיר ציון בסיביר. והמערכת כולה פעלה נגדו. המערכת הכניסה אותו למחנה כפייה כדי להכריח אותו לשנות את עמדתו. ועמדתו לא השתנתה, ואז המערכת החליטה להכניס אותו לצינוק. ולמרות שהוא ישב בצינוק, וזה מבחינת הצינוק זה מקום מאוד צר, אין הרבה מה לעשות שם. מאוד קר, התנאים קשים מאוד. ואף על פי כן, הוא נשאר בעמדתו. עכשיו נשאל את השאלה, מי היה האדם החופשי ביותר אז, במחנה? האם האסיר בצינוק, או הסוהרים מבחוץ? האסיר היה חופשי באמת. כי הוא נשאר במלוא החופש שלו, להתנהג באופן הופכי למה שהנתונים ניסו לכפות עליו. לעומת זה, הסוהרים היו אנשים משועבדים לחלוטין. הם בדיוק עשו מה שהמערכת ציפתה מהם לעשות. ברור? לא, אז אני, אבל כל אחד יכול לבחור להיות שרנסקי. בחרו
להיות סוהרים.
ברור, זה גם נכון. מה? אה?
אין כתם בעל, כתמובן, בעצם הטבע, אבל איך האפשרות?
למה?
בעצם חלק מהצורה.
אני לא מבין. אם הולכים להרוג אותי, יש לי שתי אפשרויות. או לשמוח, או להיות עצוב.
תצימו את האפשרות שלך.
לא, יש לי אפשרות, אבל יש לי אפשרות. כל זמן שאני חי, יש לי בחירה.
אבל הבחירה הזאת היא רק בבחירה של שתי
אופציות. אבל הבחירה כשל עצמה היא חופשית לחלוטין.
זה שתי אופציות.
אבל אתה מבין שאתה מדבר על משהו אחר. הבחירה היא חופשית לחלוטין ללא גבול. לבחור בין זה לזה. בין שתי אפשרויות בלבד. בסדר?
אבל אני חושב יותר בודיסטי, זה נשמע יותר
תורות
המזרח,
שאתה בורח
מהמציאות, ואתה נמצא
במציאות
אחרת, בעולם אחר, ואתה לא מחובר
למה שקורה פה. למה אני לא מחובר? אני מחובר ועוד איך.
הנה, הוא לא פה. הוא ברח למעלה.
הוא לא ברח? הוא לא ברח? היה קשה לו בצינוק.
לא מתאים, אז הוא בורח.
לא, ברח, היה קשה לו בצינוק. הוא בחר לא להתאים את עצמו לנתונים שסביבו אותו. למשל, אגב, כששחררו אותו, אז היה מאוד קשה, הרוסים ידעו שאי אפשר להגיד לו שום דבר. אז הורידו אותו מהמטוס, ואמרו לו, אתה צריך לעבור 100 מטרים, להגיע למטוס האמריקאי שמחכה לך. רק פשוט מפה, תלך ישר לשם. אז הוא הלך בזיגזג. אמרו לו ללכת ישר, אז הוא הלך בזיגזג. דווקא. בחירה חופשית. כן? אני עניתי לך. כן. עכשיו, דבר אחד בעצם עוד לא ביררנו, ובינתיים אני משאיר את זה פתוח. אבל מאיפה באה בחירה החופשית באדם? מאיפה זה נולד? הרמב״ם לא מתייחס לשאלה הזאת אף פעם. למשל, מאיפה באים החלבונים אצלי? אני יודע. מביצים שאני אכלתי. מאיפה באים אצלי הפחמימות? מתפוחי אדמה. אבל מאיפה הבחירה החופשית? מה? כושר הראייה זה בא מריאקציה ביומולקולרית ברשתית העין. זאת אומרת, ריאקציות כאלה קיימות בטבע, ולא רק בעינו של האדם, ולכן יש לי כושר של ראייה. בדיוק כמו שיש לחתולים אפשרות לראות. השאלה היא, מאיפה בא אצלי הכוח של הבחירה החופשית? הרי אין שום מאגרים של בחירה חופשית בעולם הטבעי. אין שום מאכל שהוא עשוי מבחירה חופשית. אז אותו דבר, אתה יכול להגיד, חלבונים, איפה אני צריך לחפש? הקב"ה טבע באדם, שיהיו לו חלבונים, זה לא נכון. אם תאכל בשר, יהיה לך חלבונים, לא תאכל, לא יהיו. מה? אני עכשיו מתחיל מהסוף. אני שואל, איפה האדם אוכל בחירה חופשית? כל דבר אצלנו בא מבחוץ. אלא אם כן אתם תחליטו שיש פה משהו ניסי. קצת משונה, לא? החיים הם ניסיים? אני לא חושב. למשל, יש תולעים, הם חיים באופן טבעי לחלוטין, זה לא ניסי. יש טבע, הנה, לא צריך דווקא נס, לחפש נס בכל דבר. החיים הביולוגיים, יש להם הסברה מאוד מאוד ברורה. אלא כל דבר הוא נס. אם כל דבר, סליחה, אם כל דבר הוא נס, אז איפה הטבע? נכון? צריך לראות מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים את הדברים האלה. אני בינתיים משאיר את השאלה הזאת פתוחה. מה אני אמרתי לשאול? אז קודם כל, עצם זה שאף אחד לא ענה את זה חוץ ממך, זה סימן שהם לא זוכרים. ב' זה אומר גם שצריך לחזור על זה, וב' להרחיב את זה, כי יש עוד מה להרחיב. אבל אנחנו לא נעשה את זה עכשיו. כן.
המחדש בדורו בכל תמיד מעשה
בראשית. יכול להיות. בינתיים אני משאיר את זה פתוח. אני מבסוט מזה שאתם מתחילים לחשוב על הנושא, ואחד השיעורים הקרובים, אנחנו בעזרת השם גם נדון בנושא הזה. בלי נדע. טוב, עכשיו בואו נחזור לביטוי, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז הרמב״ם הסביר לנו מה זה חוץ מיראת שמיים, שזה כל מעשה האדם. אבל החלק הראשון, הכל בידי שמיים, למה הכוונה? אם כן, מה הוא אומרם, שואל הרמב״ם, הכל בידי שמיים? אמנם ירצו בו העניינים הטבעיים אשר אין בחירה לאדם בהם, כגון בהיותו ארוך או קצר, או רדת המטר או הצירה, או הפסד האוויר או זקותו, וכיוצא בהם מכל מה שבעולם, זולת תנועת האדם ומנוחתו. כלומר, אם אדם זורק עגבנייה רקובה על חברו, עכשיו, ההחלטה לזרוק את העגבנייה הרקובה, היא באמת החלטה חופשית. כלומר, זה בחירה חופשית. יש לך עגבניות, אתה יכול להחליט לזרוק או שלא לזרוק. אבל נגיד, אותו אדם החליט שהוא זורק את העגבנייה. על פי איזה חוקים תגיע העגבנייה אל פרצופו של חברו?
ברצונו של חברו.
על פי חוקי הבליסטיקה. כלומר, ריבונו של עולם סידר שיש חוקים בעולם, וזריקה בכיוון מסוים, על פי חוקי הבליסטיקה, גורמת שהעגבנייה מגיעה או שלא מגיעה. נכון? זאת אומרת, במובן הזה, הכל בידי שמיים. שהקדוש ברוך הוא קבע מראש את חוקי הטבע. מה הוא לא קבע? את ההחלטה שלי להשתמש בהם. אני מחליט לעשות שימוש בחוקי הטבע. וההחלטה הזאת היא באמת חופשית לחלוטין. היא בבחינת יראת שמיים. אבל עצם הקיום של החוקים והאופן שבו זה פועל, זה בידי שמיים. כן, זה מה שהוא אומר כאן. ואומנם זה העניין אשר בהערו חכמים, שהמצוות והעבירות אינם בידי שמיים ולא ברצונו, אבל ברצון האדם נמשכו בזה אחר דברי ירמיהו עליו השלום. כלומר, כל מה שאמרנו עד עכשיו הרמב״ם מסביר על פי השכל, על פי דברי חכמים, עכשיו הוא מראה לך שגם התנ"ך לימד אותנו את הדבר הזה, במקרה הזה ירמיהו. והוא אומרו, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. כן.
מה ביחס לאדם שטיפל את העגבניה?
כן.
הוא מבחינתו הדבר הזה זה הכל מידי שמיים.
האדם שקיבל את העגבניה,
הוא לא הייתה לו בחירה לקבל...
יש לו, רגע, רגע, יש לו עכשיו נתון. הוא חטף עגבניה בפנים. מה הוא יעשה עם העובדה הזאת?
לא, לא, לא יעשה. התוצאה שהוא קיבל.
זה שהוא קיבל?
כן.
תלוי. אם זה עונש על מעשיו הרעים שקדמו, אז אפשר לומר שבאופן עקיף הוא גרם לעצמו. אבל אם זה אדם שזה, שזה הגיע אליו סתם ככה, כמנהגו של עולם, אז באמת זה כפוי עליו. זה תלוי איזה סוג אדם הוא. יש אנשים שאצלם ההשגחה הפרטית היא מדויקת, עד כדי שאם הוא יחטוף עגבנייה, צריך לחפש מה הוא לא עשה בסדר לפני שנתיים. ויש אדם שאצלו הוא פשוט עובר בשוק, איפה שהגווניות עפות. אז אין מה לעשות, הוא עלול לחטוף, בלי קשר לזכויותיו. בסדר? זה הכל תלוי לפי מידת ההשגחה שיש על אותו אדם. יש אנשים שמושגחים מאוד, יש אנשים שלא מושגחים כל כך. אלא מה תאמר, גם הלא מושגח, זה אשמתו שהוא לא מושגח, באופן כללי. כן? כי מעשיו הם באופן כזה שהוא לא מושגח. בסדר, אפשר גם את זה להגיד. כן. אפשר להמשיך? איך אדם הוא... מה? תלוי. לפי מעלתו של אדם, הוא ידע אם הוא מושגח או לא. ככל שאדם הוא יותר נעלה, אז הוא ידע אם יש עליו השגחה או לא. כי הרי יש לנו הגדרות. מהו האדם העליון, מהו האדם הנמוך. ואדם יכול לעמוד על מצבו, פשוט לבדוק איפה הוא עומד, ואז הוא ידע אם הוא ראוי להשגחה פרטית או לא. האנשים הנמוכים מה? האנשים היותר נמוכים יש עליהם פחות השגחה. כן, נכון. הם צריכים יותר כי זה יעזור להם, אבל אין. מה אפשר לעשות? לא, אדם שהוא נמוך מבחינת דעתו, מבחינת מידותיו. אדם רע. יש עליו פחות השגחה פרטית. נכון? נכון או לא? ודאי, כך אומר הרמב״ם. שככל שאדם הוא יותר נעלה, כך השגחתו עליו יותר גדולה. איפה זה כתוב? ברמב"ן. במורה נבוכים. חלק ג' פרק י' ח'. עכשיו הוא מסביר את זה בהרחבה. כדי שאדם יהיה אדם נעלה, הוא יצריך קודם כל להתחיל מנמוך. לא נולד עם נעלה. כן? כן. האם לאומות העולם יש השגחה פרטית? למה לא? ככל שאדם יותר נעלה, יש יותר השגחה פרטית. פחות נעלה, פחות השגחה פרטית. למה שלגוי לא יהיה? כן. כל דבר שקורה לנו זה משמיים. כך אומרים המוסלמים, זה נכון. מה? מה זה הכל משמיים? ודאי שהכל משמיים, שאלה אם זה בהשגחה או לא. האם זה נכון להגיד שכל דבר בהשגחה? כן, התשובה היא לא. כן, נו, מה את רוצה? האם זה לפי כל הדעות מה שאני אמרתי? ברור שזה לא לפי כל הדעות, אבל שם טוב חולק על זה חזיתית. אבל שם טוב אומר שהמסלול שבו נופל עלי מן העץ נקבע בהשגחה פרטית. לפי זה גם פיסוס האוטובוס, נכון. מה זה? לא, לפי הרמב״ם זה תלוי. לפי הרמב״ם, אם אדם נעלה פספס את האוטובוס, אז הדבר היה בהשגחה פרטית. אם האדם ירוד פספס את האוטובוס, אז הוא צריך לשאול את עצמו מדוע הוא נתון לידי ההפקר. אבל לא שהייתה השגחה... ודאי, כי הקדוש ברוך הוא מדגדק מסביביו כחוט השערה. נכון. זאת אומרת, אם אדם נעלה פספס את האוטובוס, אז יש סיבה ספציפית עליו, זה מושגח.
כמו
הוא היה צריך לפספס. נכון, יכול שהוא לא יצא בזמן, אבל נשאלת השאלה, למה באמת הוא לא יצא בזמן? כלומר, יצאו הכל מדויק. כן? מה שאין כן, למשל, האדם נמוך, שאין לו מידות טובות, והוא אדם טיפש, הוא זז את האוטובוס, כי דרכו של עולם כך, שלפעמים מפספסים את האוטובוס. כן.
אז אם הוא הולך לפי הבעל שם טוב, אז החוקים של הבעל שם טוב פועלים עליו,
טוב, זה כבר חידוש, זה כבר חידוש, זה כבר חידוש. אני לא יודע, אולי אפשר להגיד את זה, אבל זה חידוש. כן. כן.
מי צודק?
טוב, זה נושא רחב מאוד. זה אנחנו מדברים עכשיו על ההשגחה, זה לא הנושא בדיוק שלנו. כן, בסדר? בואו נצא מהסוגיה הזאת. כן. כתוב בספר קהלת, ויד חרוצים תעשיר. או בספר משלי, ויד חרוצים תעשיר. אם אדם חרוץ, אז יהיה לו כסף.
אבל יש
חרוצים.
כתוב
קצור
בראש השנה
לראשונה. יש חרוצים שאין להם כסף? כמעט ולא קורה. על דרך הרוב. כן? אם אדם משתדל הרבה. נגיד, אם אדם מקדיש את החיים שלו, אך ורק למטרה הזאת. הוא רוצה כסף. אז בטוח שיהיה לו. מה, אני אמרתי שאת כזאת? אמרתי, אם אדם מקדיש את חייו למטרה אחת, חוץ ממקרים מיוחדים, הוא משיג אותה. כי את הכל הוא מכוון לאותה מטרה. בלבד. אבל זה למי שזה באמת המטרה שלו. אז זה יכול להיות כל מיני, זה מסובך מאוד, בסוף הוא מגיע. זה כמו שאחד הגיע מפולין לניו יורק. כל מה שהיה לו בכיס, זה איזה תפוח אחד. מה עשה? שפשף אותו. עשה אותו יפה, מכר אותו, וקנה עם הכסף שהוא קיבל שני תפוחים. שפשף אותם כראוי, היו מבריקים, נראים יפה, קנה עם מה שקיבל ארבע תפוחים. ניקר אותם, עד שבסוף קיבל ירושה גדולה. נו. אז אומר כאן הרמב״ם, אבל ברצון האדם, ואומנם זה העניין אשר בערוך החכמים, שהמצוות והעבירות אינם בידי שמיים ולא ברצונו, אבל ברצון האדם, נמשכו בזה אחר דברי ירמיהו עליו השלום. והוא אומרו, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב, שהרעות הם המעשים הרעים והטוב הם המעשים הטובים. כלומר, מה זה לא תצא הרעות והטוב? ברור שדברים רעים קורים לנו בגזירת שמיים, או דברים טובים קורים לנו בגזירת שמיים. אלא, מה זה הרעות והטוב שלא לא תצא נע מפי עליון? זה המעשים הטובים והרעים, שזה האדם מחליט. ואמר שהשם יתברך אינו גוזר על האדם לעשות רע או טוב, ואחר שהעניין כן, ראוי לאדם להתעונן ולבכות על מה שעשה מן החטאים והעבירות, אחר שפשע ברצונו. כן. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. נו, אז מה השאלה? למה זה מצמצם את הבחירה החופשית?
הקדוש ברוך הוא גזר שיהיה ככה. הקדוש ברוך הוא, הצדיק בא מתגלה ומבטל את הגזרה.
לא, אז מה?
איפה הבחירה החופשית?
של מי?
של אותו אדם שהקדוש ברוך הוא רוצה להניש.
אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, צדיק מבטל את הגזרה, נכון? יש בחירה חופשית לצדיק לבטל את הגזרה.
אבל אותו צדיק הוא מתערב במציאות.
הוא מתערב במציאות, אז מה הבעיה? כמו שלמשל, גם בלי להיות צדיק, אתה יכול להתערב במציאות מהרבה בחינות. כן? אני יודע, אתה צמא ואז אתה שותה. אתה יכול גם לא לשתות ולהתייבש. זו החלטה שלך. אז באותה מידה, הקדוש ברוך הוא גזר גזירה. אם אתה צדיק, אתה יכול לבטלה, או אתה יכול להחליט גם שלא לבטלה. החלטה שלך. אבל זה בחירה חופשית.
כן, אבל אותו אדם היה ראוי לי, מאיזושהי סיבה. לא יודע מה.
נו, אז מה?
לא קיבל את העונש שלו.
נו, אז מה? אז לא קיבל את העונש שלו. אז הצדיק מנע את העונש. איפה ביטול הבחירה החופשית? זה ביטול העונש, זה משהו אחר.
אם אותו אדם ידע שהולך לקבל את העונש, לא אכפת לו לקבל את העונש.
נו.
אבל הצדיק ביטל לו את
העונש. נו, אז מה?
נו. אז הוא מבחינתו, הבחירה החופשית
שלו,
הוא רצה לקבל
את העונש. זאת אומרת, אני בוחר במה שאני רוצה. עכשיו, האם זה יתקיים או לא, זה לא תלוי בי. למשל, אדם רוצה להניח, להרים יד ימין, יד ימין ולא יד שמאל. זה בחירה חופשית. הוא החליט שהוא ירים יד ימין, ובדיוק בשעה שהוא החליט את זה, בא מישהו ותפס לו את היד. בסדר? ולא נתן לו להרים יד ימין. אבל הבחירה הייתה קיימת. במה לבחור, זה היה חופשי לחלוטין. בסדר? טוב. אם לא היה טוב ורע, ודאי שהייתה בחירה חופשית. אבל אם לא הייתה בחירה חופשית, לא היה טוב ורע. כלומר, יכול להיות שאנחנו בוחרים בדברים שאין להם, שאין להם לא טוב ולא רע. כן? מישהו שואל אותך, אתה רוצה לקנות גרביים ירוקות או גרביים חומות? אין בזה לא טוב ולא רע. שניהם טובים. אז יש בחירה חופשית, גם בלי טוב ורע. אבל אין טוב ורע בלי בחירה חופשית. כן? אם יש אדם, מה? כן. מה השאלה? סליחה, אבל זה קשור לנושא? זה מאוד לא קשור, כי אנחנו עכשיו עסוקים בשאלה של הבחירה החופשית, ולא בשאלה של ניסיון ולא ניסיון, או צדיק ורע לו. זה לא הנושא. אבל גם הנושא של ההשגחה זה לא הנושא של השיעור. אני גם אמרתי במהלך הדברים, שאנחנו לא נפתח את סוגיית ההשגחה, כי זה לא הנושא של השיעור. ולכן אני צודק שאני לא רוצה לענות על השאלה עכשיו. כן. 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 האם הפסוק באיכה לא הוצא מהקשרו? למה? מה? שמה ש? כן. את רוצה להגיד שירמיהו במגילת איכה אמר פה שאלה רטורית. תסבירי לי איך. למה להבין את זה כשאלה? בכלל, מי אמר שזה שאלה? הרמב״ם לא מבין שזאת שאלה. לא יודע, זה, אני לא רואה הכרח לומר את זה, כן. לא. אני לא מכיר מישהו שאמר דבר כזה. לפני חטא אדם הראשון לא היה טוב ורע, היה אמת ושקר. לא אסור ומותר. זה אמת ושקר, זה הטוב והרע בצורה יותר נעלה. כי האמת, אמת ושקר זה אומר שהטוב מוכר גם בתור אמת.
כמה נעלה? דיפרנטי,
לא? לא. הכוונה שזה מוחלט. עכשיו, כשאני מתלבט בין טוב לרע, אני לא רואה שהרע הוא שקר, אלא הרע הוא אפשרות. מה שאין כן במצב הקדום של אדם הראשון, הרע היה נתפס כשקר ממש. כלומר, לעשות הרע היה בערך כמו הבחירה שיש לאדם להכניס את ידו לאש, כשהוא יודע שהאש שורפת. אז הבחירה הזאת קיימת באופן תיאורטי, אבל הסבירות שהאדם יעבור היא קטנה. ובסוף הוא בחר בזה. כן. בואו נמשיך. הייתה לא, לא, הייתה בחירה חופשית ממש. כן, אם יש לי מישהו טישו זה יעזור לי. עכשיו, ואמר, אז אני שוב חוזר לדברי ירמיהו. ואומנם, לא סליחה, ואמר שהשם יתברך אינו גוזר על האדם לעשות רע או טוב, ואחר שהעניין כן, תודה רבה. יעבדוך עמים. ואמר שהשם יתברך אינו גוזר על האדם לעשות רע או טוב. ואחר שהעניין כן, ראוי לאדם להתעונן ולבכות על מה שעשה מן החטאים והעבירות, אחר שפשע ברצונו. כלומר, למה אני צריך להצטער על מה שעשיתי? כי אני רציתי, בבחירתי החופשית, לעשות את הרע. ואמר, מה יתעונן אדם חי, גבר, על חטאיו? כלומר, על מה צריך האדם להצטער? על החטאים. ואחר כך שב ואמר, שרפואות זה החולי בידינו. כלומר, כאן הרמב״ם אומר, מה שרבי נחמן ברסלב אמר כמה מאות שנים אחריו, אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל, תאמין שאתה יכול לתקן. כלומר, מאחר והקלקול כל כולו תולדה של הבחירה החופשית שלך בלבד, אתה יכול באותה מידה, בבחירתך החופשית, להחליט לעשות את התיקון. אגב, אפשר גם מזה להסיק אולי מאמר הפוך. אם אתה מאמין שאתה יכול לתקן, תאמין שאתה יכול לקלקל. אם אתה מאמין שיכול לקלקל, תאמין שיכול לקלקל עוד, נכון, גם זה. כן, ודאי. כלומר, כיוון שזה הכל תלוי בבחירתך, אז אין בעצם שום הגבלה לאיזה כיוון דרך. כן. ואם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל עוד, תאמין גם שאתה יכול לתקן עוד. ואחר כך שווה אמר שרפואת זה החולי בידינו. כלומר, זה מאוד אופטימי הדבר הזה. כלומר, מדוע בני אדם בדרך כלל אינם רוצים לקבל את הבחירה החופשית? בגלל שהם מפחדים מן האחריות שזה מטיל. כן? כי הרי אם זה בבחירתי, אז אני אחטוף. ומה בכך? תחטוף. כי הרי עצם העובדה שאתה תחטוף על הרע אשר עשית, זאת גם הראיה שיש ביכולתך לתקן את הכל. אז איך אומרים בעצם? עדיף לחטוף, ולו רק שזה יהיה פשלה שלי. כלומר, אשרי מי שהפשלות, הם הפשלות שלו. כי אם אני בעצם, אני דפקתי את עצמי עד הסוף. זה מצוין, כי זה אומר שזה הכל ביכולתי היה. אבל אם אני אבוא בהאשמות על מישהו אחר, אז באמת אני לא אשם, אבל אז גם ההצלחות לא תהיינה שלי. זה נורא. אז בעצם אין משמעות למה שאני עושה. לא, אין שום משמעות. כי ברגע שאני אומר, מי שאחראי זה לא אני, אלא מישהו אחר, אז מי שבעל משמעות זה מישהו אחר ולא אני. כן? זה התשובה עושה את זה.
ואז מה עשינו?
זה התשובה עושה את זה. לא, אבל מה שאתה מביא בשם הרב קוק זה בעקבות התשובה. והתשובה היא בבחירתי החופשית.
אבל אז מתברר שלא אני עשיתי את זה, משליך את האחריות על מישהו אחר.
אבל מכוח מה אני משליך את האחריות על מישהו אחר? מכוח הבחירה החופשית שלי.
אם אני יודע את הכלל הזה,
כן?
אז אני יודע שלכתחילה מה עשינו שלו.
לא.
כי אם הוא לקח אותם אחר כך, אז
לא,
הוא מתחילה משלו.
לא, השגחה ידידה מסדרת שאתה לא תדע את זה. כן.
אני לא יודע את זה, אבל זה נכון.
זה נכון.
אז אני כן יודע.
לא, זה נכון, כל מיני שלא עשיתי, רק אחרי שעשיתי תשובה. כן.
אז יש בכוח הבחירה החופשית לבטל בחירה
חופשית. יש כוח בבחירה החופשית לבטל בחירה חופשית. הסבר, פרט, נמק והביא דוגמאות.
תשובה, יש כוח לעשות תשובה בבחירה חופשית.
יש לי בחירה חופשית לעשות תשובה, זה נכון. נו, אז מה?
כשאני עושה תשובה, אז בעצם מבטל את כאילו מה שאני בחרתי לעשות אז, החטאים, בעצם הולכים להיות שזה לא אני חטאתי. אבל בעצם...
הבחירה שבחרתי לעשות חטאים, כן. אתה מדבר, טוב, על פי הפסקה ברב קוק באורות התשובה. אני מציע שאת הפסקה הזאת באורות התשובה נשאיר לקראת סוף פרק שמיני, בסדר? הדברים אז יתבררו יותר. כן. למה אדם צריך להצטער? צריך תמיד להיות בשמחה. צריך לשמוח על זה שאדם מצליח להצטער על חטאיו. כלומר, אם אדם מצטער על מה שהוא עשה, הוא צריך לשמוח. סוף סוף אני רגיש לרע. עד עכשיו לא הצטערתי, זה הנורא עצוב. עכשיו אני גם מצטער, איזה יופי. זה סימן שאני התחלתי לחזור בתשובה. לכן הצער שיש לאדם על החטאים, זה בעצמו שמחה. כדי להגיע למודעות שהקדוש ברוך הוא פועל וכו', אני צריך קודם כל לנתק את עצמי מן הרצון בחטא. והניתוק נעשה על ידי הצער. נכון? כלומר, הצער מבטא את זה שאינני חפץ יותר במעשה. ואז יש שמחה עצומה. איזה יופי, הצלחתי להצטער על המעשה. אז אני בעל תשובה אמית. שמחה גדולה. כן. אתה שואל, האם יש מצבים שבהם הבחירה החופשית מצטמצמת, כן, בתור עונש וכדומה? כן, זה הרמב״ם דן בזה בהמשך הפרק. בסדר? קודם כל אנחנו בעיקרון. לכן הוא אומר, ואמר אחר כך, ואחר כך עכשיו אמר, שרפואת זה החולי בידינו, כי כמו שפשענו בבחירתנו, כן, לנו לשוב ממעשינו הרעים. ואמר אחר כך, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם, ניסה לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים. כמו מה שאומר כאן הרמב״ם, שירמיהו הנביא לימד שמאחר והקלקול היה שלי, ולכן אני נענש עליו, ולכן אני צריך להצטער עליו, אז זה אומר, זה בעצם גואל את האדם, זה מגלה לי שיש ביכולתי בלבד לתקן. לכן התשובה היא אפשרית לחלוטין. איך אומר הרב קוק באורות התשובה? עיקר העיכוב של התשובה זה שאינו מאמין בקלותה של תשובה. אבל אם האדם היה יודע, היה שם על ליבו, שהתשובה היא קלה, כי הרי היא תלויה אך ורק ברצון, היה שמח והיה חוזר בתשובה. כי סך הכל מה זה התשובה? זה פעולה של הרצון. ומאחר והרצון של האדם הוא לגמרי אוטונומי, אז אני פשוט, כדי לעשות תשובה, אני צריך רק לעשות פעולה מנטלית. אני לא משנה באיזה מצב אני נתון, אני יכול לעשות תשובה בחלקיק שנייה. למה זה לא נכון? הרי מה שאני אמרתי, אני חושב שזה כן נכון. בוודאי, נכון.
טכנית זה לא עובד.
אתה צודק, זאת אומרת, אין תשובה בלי ידיעה. כי כמו שאין חטא בלי ידיעה. כלומר, המעשה שלי יכול להיחשב חטא רק במידה ואני ידעתי שהוא רע. נכון? מאחר וידעתי שהוא רע, אז אני גם יודע מה הטוב, שזה הפך המעשה אשר עשיתי. כלומר שהידיעה בוודאי קיימת. אם היה חטא, הייתה ידיעה. נכון? ואתה אומר, אני לא יכול לחזור בתשובה אם אני לא יודע מה הטוב שאני חוזר אליו. אבל אני כן יודע מה הרע שעשיתי.
המעשה הוא חלק מכל הסיפור הזה. המעשה הוא חלק מכל העניין. יש פה הרבה אלמנטים בתוך החזרה בתשובה.
מה אתה מתכוון?
המעשה זה הרגליים של המחשבה.
נכון, נכון.
אבל יש פה עוד המון אלמנטים שהביאו לזה. אני לא יכול לגעת בכולם.
מה שהביא אותי אל המעשה, סליחה, מה שהביא אותי אל המעשה הרע זה הרצון. ברגע שאני מפסיק לרצות את הרע, אני כבר רוצה את הטוב. אני אוטומטית בעל תשובה. איך אני מברר את הרצון? על פי רצוני. כן.
כתוב במסירת ישרים שעושה מעשה רע, עושה עבירה עד שנעשית לו כיתר. זאת אומרת, באיזשהו שלב, הבן אדם כבר הוא עושה עבירה אוטומט.
נכון.
כבר אין לו בחירה חופשית.
נכון. זה יחס לאותה עבירה, כן.
כן, אז איפה, אז הוא מבטל לעצמו את הבחירה החופשית?
טוב, זה קשור לשאלה הכללית. האם יש מצבים שבהם מתבטלת הבחירה החופשית מן האדם? כן, זה נושא שהרמב״ם באמת דן בו בהמשך הפרק. ואז כשנגיע להמשך הפרק, אנחנו נדבר על זה. כן. האם הרמב״ם לא אומר שיש מספר שלבים לתשובה? תשובה, כן ולא. זאת אומרת, עצם התשובה זה עקירת הרצון. וזה לא לוקח זמן. המבחן שהרצון היה רציני, זה אם יש לו ביטוי גם במעשה, אם אדם מתוודה ושינה הלכה למעשה. אבל למשל, יש הלכה כזאת, שהרהור תשובה הוא כבר תשובה. זה הלכה במסכת קידושין. הרי אומר לי אישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור, אף על פי שנמצא רשע גמור, מקודשת, או לפי הרמב״ם מספק מקודשת, כי הרהר תשובה בליבו. כיוון שהרהר תשובה בליבו, הרי הוא צדיק גמור. איפה זה האדם? האדם זה איפה שרצונו ודעתו. כך אומר הבעל שם טוב. במקום שבו נמצאים רצונו ודעתו של האדם, שם הוא כל האדם. מה אם? אם לא, התאוות לא מעבירות את הרצון, אלא האדם מחליט להישמע לתאוות או שלא להישמע להם. זאת אומרת, כשהוא החליט לא להישמע לתאוותו, אז הוא היה צדיק. כשהוא החליט אחר כך להישמע לתאוותו, חזר בשאלה. בסדר? ואז הוא חוזר בתשובה אחר כך עוד פעם. הבעיה. כלומר, החזרה בתשובה... למה? זה בדיוק ככה. החזר... אין דבר כזה יצרים שמושכים. היצרים הם נתונים. הם נתונים. ההחלטה אם להישמע לנתונים האלה או ללכת נגדם היא בחירה חופשית לחלוטין. מובן? יש איזו המצאה מודרנית שקוראים לזה, נקראת, זה חזק ממני. מכירה את הביטוי הזה? יש ביטוי כזה. הרבה אנשים אומרים, תשמע, זה חזק ממני. אז בעצם זאת האמירה שאין לאדם בחירה חופשית. כלומר, יש מה שנקרא חשקים ויש רצונות. יש אדם שנגיד מתחשק לו מאוד לעשן, אבל הוא לא יעשן כי שבת היום. החשק נעלם? לא. החשק קיים, הרצון מתנגד לחשק. הרצון שייך לבחירה החופשית, והחשק שייך לנתונים. מי אמר שזה קל? כבר לימדונו רבותינו עיקרון יסוד לגבי כל החיים כולם. והוא, החיים לא פיקניק. אבל מי אמר שזה צריך להיות קל? אבל גם אם זה קשה, תראה, גם אם אדם בוחר לעלות על ההימלאיה, זה קל? זה לא קל לעלות על ההימלאיה, אבל הוא בוחר. זה קל לבחור. קשה לבצע, אבל קל לבחור.
יש איזה מדרש שאומר משהו כזה, או איזשהו...
החיים לא פיקניק?
בלשון של חז"ל.
בלשון של חז"ל. יש מן הסתם. מה? לא הבנתי. אני לא שומע מה הוא אומר. הגעת ומצאת. אהה. טוב, אולי.
אם הוא עובר בדיוק כזה, זה חזק
ממני. כן. זה היצר הרע המציא את זה.
זה דעת הרוב.
לא, זה דעת היצר הרע. זה פשוט דעת היצר הרע. טוב, עד כאן להיום. שבוע הבא השיעור יועבר על ידי הרב ערן תמיר. שליטה.